שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
אנחנו נרצה היום לשוחח עם הרב לייטמן על נושא שעולה מתוך כל מה שקורה בטורקיה, כל המצב בטורקיה, ניסיון ההפיכה, הכישלון של הניסיון של ההפיכה, מעלה הרבה שאלות על החיים בכלל, על לאן אנחנו הולכים כחברה אנושית. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת טורקיה הפכה להיות איזשהו שחקן מרכזי ככה בבימה העולמית בשנים האחרונות, היא מעיזה לעשות הרבה מאוד דרמות, היה איזושהי דרמה מול, הפילה איזשהו מטוס רוסי, אחר כך הייתה איזושהי דרמה עם ישראל בשנים האחרונות, עם פעם היחסים שלנו היו מאוד מאוד טובים, אז החל משנת 2000, אז שאלו כוחות האסלאם הקיצוני, ככה היחסים איתנו גם כן פחות ויותר, פחות ופחות חמים, והיא הופכת להיות באמת איזשהו שחקן מרכזי, היא חברה בנאטו, יש לה יחסי מסחר מאוד מאוד טובים עם האיחוד האירופאי, היא מנסה כבר כמה שנים טובות להתקבל גם לאיחוד האירופאי, יש שם הרבה מאוד פערים בערכים, אז עדיין זה לא יפשי לכדי חברות מלאה, ואנחנו היינו רוצים באמת בתוכנית הזאת קצת להבין מי זאת אותה טורקיה ומה הכוחות שפועלים בה. גיאוגרפית היא נמצאת ממש בתפר בין המזרח לבין המערב.
כן.
אולי נתחיל מזה, מה המשמעות באמת של אותו מיקום גיאוגרפי, של אותו קו התפר בין המזרח לבין המערב, מה המשמעות הפנימית, איך זה משפיע על העם ועל המדינה?
נו, אנחנו רואים שכל האנושות היא מתחלקת, אם אנחנו הולכים לפי התורה, לפי חומת הקבלה, ל-70 אומות העולם, שהם מחסים את כל כדור הארץ בסופו של דבר, שיצאו מהבבל, מהתרבות העתיקה, וכיסו כל כדור הארץ, והם נמצאים בתהליך ההתפתחות החברתית, על ידי האגו הפנימי שנמצא בכל אדם ובכל חברה אנושית, ובכל עם ובכל מדינה שקמה אחר כך, בכל מקום בצורה אחרת, בסגנון אחר, בעוצמה אחרת, שהאגו של עם אחד לא דומה לאגו של העם אחר. וכל הצורות האגויים האלו שבכל עם ועם הם מתפתחים, וכשצורות האלה מתפתחות, אז יש כאלו שמתפתחות יותר, יש כאלו שמתפתחות פחות. יש כאלו שעמים מתפתחים לכיוון ה טכנולוגיה ומדע, ויש כאלה שמתפתחים לכיוון הדת יותר, וחיים עממיים. יש כאלה ש... וזה תלוי גם כן בהתאם לתנאים של האקלים מאותה מדינה, ותהליכים שהם צריכים לעבור בהתאם לזה בהיסטוריה, ובקשר ביניהם, במלחמות הדדיות שיש מדינה לכל המדינות שבסביבתה וכן הלאה. וגם כן הקצף ההתפתחות של כל עם ועם הוא שונה, שחוץ מזה שהם מתפתחים כל אחד בסגנון משלו, גם כן הקצף ההתפתחות הוא משלו בכל אחד ואחד. שאם אנחנו מדברים על היוון העתיקה, רומא העתיקה, איפה היו באותו זמן אינדיאנים בדרום אמריקה ואוסטרלים ואפריקאים אפילו וכן הלאה. כן? או איזה רוסים, אמנם שלאדם היו סינים מפותחים יחסית וכן הלאה. זאת אומרת, כל מדינה, כל עם זה משהו אחר, ויכול להיות שיש בסמוך עליו עם אחר, אבל שני עמים אפילו שהם סמוכים, הם בכל זאת מאוד מאוד שונים.
למה עמים שונים?
כי בכל אחד יש שורש שונה, אופי. מספר היסודות שבאופי של האומה, כל אומה ואומה הוא שונה. שכמו שיש לנו ביסוד 70 אומות העולם, אמנם שאנחנו יכולים היום לספור אולי מאות, אם לא אלפים, אבל סך הכל לפי השורש השולחני זה 70, אז בכל עם ועם יש לנו גם כן 70 שורשים משלו.
בתוך כל עם?
בתוך כל עם, כן. זה נובע מיסוד הרוחני. ולכן גם בתוך העם יש לנו כאילו העולם מלא. רק בהתמזגות המסוימת בהטבע העיקרי של אותה האומה. ולכן אנחנו רואים בהיסטוריה איך שעמים עולים ויורדים, מדינות עולות ויורדות, יוון, רומא, צרפת, אנגליה, כן? וגם במזרח התיכון איך שזה קורה, גם במזרח הרחוק. אמריקה פתאום תוך כמה מאות שנה האחרונות איך שהיא קמה, ועכשיו מתחילה לרדת, וכו' וכו'. וכניסה של כל אומה לאומה, והיו זמנים שהיו אומות ממש משוטטות ממקום למקום, כמו עם צ'ינגיס חאן וכמו פלישה לצפון ודרום אמריקה, מאירופה וכן הלאה. כן, כמו שכבר לא מזמן פלישת האנגליה וצרפת לתוך ולתוך אפריקה ואודו וכן הלאה, כן, לקולוניות שלהם עם אוסטרליה וכן הלאה, מה שהם כבשו. זאת אומרת, יש כאן תהליך מאוד מאוד מורכב, ולכן אנחנו צריכים, כדי להבין אותו, אנחנו צריכים לדעת את התהליך הכללי של כל האנושות, לאן האנושות הזאת נמשכת. כי סך הכל אנחנו הגענו מהתפתחות של אפילו זוג אחד, אם אפשר כך להגיד, אמנם שזה לא בדיוק לפי הטבע שלנו הגשמי, כן? אנחנו מהקופים שהתפתחו, אבל אנחנו גם כן מהטבע הרוחני שבנו. ואנחנו צריכים להתפתח עד להיות כולנו שמחסים את כדור הארץ בהתאם להטבע.
לטבע הרוחני או לטבע הגשמי?
טבע, זה לא חשוב. אני לא מבדיל בין זה לזה. הטבע הוא נמשך לאיזון. ולכן אנחנו צריכים לראות כך גם כן תהליך שאנחנו עוברים. זה הכל לקראת האיזון. וכמו שכתוב בחומת הקבלה, שאפילו כדור הארץ, כשהיה מתייצב, הוא היה מתייצב מענן ואחר כך מכל החלקים שהצטברו והתחברו ביניהם, והתחילו להתלקח, והיו התפרצויות של אש שהייתה בוערת, ואחר כך תקופות התקוררות ושוב תקופות התחממות, אומרים כ-30 מיליון שנה כל תקופה ותקופה, עד שהוא התקרר כדור הארץ והתכסה באיזה קרום, ואנחנו על הקרום הזה קיימים. אבל בפנים תחתנו זה יש בוערת, ברור לנו. כן? ולכן אנחנו רואים בתקופות האלה של התחממות והתקררות, בדומם שמתייצב, כך גם כן בצומח וגם כן בחי וגם כן בבני אדם, שאנחנו עוברים כאלו תקופות מן התקררות והתחממות, גם בכל עם ועם וגם בין העמים. אמנם שאצלנו קשה לנו לראות את זה על עצמנו, כי אנחנו נמצאים בתוך התהליך, ואנחנו לא יודעים בדיוק את ההיסטוריה של האנושות. כל אחד גם כן מפרש את זה לטובת העם שלו, לטובת... בקיצור, יש בזה בלבולים גדולים, אפילו במקצת שאנחנו יודעים. אבל אנחנו צריכים להבין שחוקים הם אותם החוקים. ולכן גם כן אנחנו בהיסטוריה האנושית, גם כן עוברים התחממות והתקררות בכל עם ועם וביחס בין העמים, עד שאנחנו בסופו של דבר נלך ונתאזן. עד כדי כך שאנחנו בעצמנו נעשה כקרום שעלינו יבוא הדור שהוא יקים את החיים החדשים. ואנחנו בשבילו נהיה כקרקע.
אז ההתקררות וההתחממות האלה הם תהליכים הכרחיים בשביל להגיע לאותו קרום גם ברמה האנושית?
לאותו איזון. כן. ולכן זה מה שאנחנו רואים מתחילת העולם ועד היום, מלחמות ללא הפסק, כל מיני התפרצויות, הבעיות, מהפכות, וחומת הקבלה אומרת שאפילו יהיו עוד אחד או אפילו שני עולמות, מלחמות,
מלחמות עולם.
עולם, כן, עם נשק אטום, ואפילו זה יכול להיות. אם אנחנו לא נתחיל להשתתף בכל התהליך הזה של האיזון בעצמנו. אנחנו מסוגלים, ואנחנו יכולים ומזומנים להשתתף בתהליך האיזון מזמננו והלאה, ולהביא את החברה האנושית לאיזון ללא התחממות והתקררות. אלה בזה שאנחנו נמשכים ליחס היפה מעל כל ההבדלים שבינינו. אנחנו לא נכנסים לכל ההבדלים, אנחנו לא נלחמים מי טוב ומי רע, מי צודק או לא, אנחנו משאירים את זה כמו שזה יש, ורק בונים מעל זה קרום, ובפנים יש בוערת כמו בתוך כדור הארץ. והחוכמה שלנו היא איך לבנות קרום מעל זה, ולהתקיים על הקרום הזה. ואז אנחנו נותנים בזה יסוד לחיים חדשים.
רציתי לשאול, בהתחממויות וההתקררויות האלה וההתנגשויות, אני רוצה רגע שנדבר על היבט מסוים של דתיות מול חילוניות. הרבה מההתנגשויות שאנחנו רואים, גם פה עכשיו בטורקיה, אבל גם בעוד מקומות, יש התנגשות בין קו שהוא דתי מיליטנטי, דתי קיצוני, שרוצה להחזיר את הדברים לאחור, לשמור על כל מיני דברים מסורתיים בצורה ככה אקסטרה דתית, ויש קו של 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 חילוניות וכן הלאה. ההתנגשות לפעמים היא בלתי נמנעת. אתה אומר התהממויות, התקררויות, זה טבע הדברים. איפה היום במלחמת הכוחות האלה, איזה כוח הוא יותר חזק? לאן זה הולך? איזה קו הולך לגבור? הקו היותר דתי קיצוני או הקו היותר חילוני, לפי הראייה שלך?
ללא ספק זה יהיה קו של אסלאם הקיצוני. הוא ילך להתגבר בטורקיה, בעוד מדינות שבדרום רוסיה, כן, ושם ראינו לפני כמה ימים גם כן ניסיון מהפכה בקזחסטן, וזה יבוא בעוד כל המדינות האלו, ששם זה אסלאם, הדת שלהם, וגם כן אנחנו רואים את זה בפלישה לאירופה, פלישת האסלאם הקיצוני לאירופה, וגם כן אנחנו נראה את זה בארצות הברית. כי בזמן שאובמה 8 שנים שלט שם, הוא נתן כניסה למיליונים של אסלאמיסטים הקיצוניים להיכנס לאמריקה. אמנם שהם נמצאים שם, עדיין בצורה לא חוקית.
אז זה בדיוק השאלה שלי. בקרב המוסלמים רואים שני קווים שהם כאילו מנוגדים. קו שנמשך יותר לקיצוניות הדתית, שהיום הולך ומתגבר, כמו שאתה אומר, וקו שנמשך יותר להילוניות. בטורקיה זה מאוד בולט. גם במצרים יש כזה קו שנמשך יותר להילוניות. בקרב המוסלמים בעולם, הקו שהולך לשלוט זה הקו הדתי קיצוני?
כן.
למה?
כי בזה הם מלוכדים, בזה הם חזקים, יש להם בזה אחיזה בעולם הבא, כביכול, בכוח העלה, בכוח העליון. והם מוכנים לשם זה ממש להיפרד מחיים שבעולם הזה, כדי לקבל עולם הבא.
זה הרציונל בקו הדתי.
רציונלי מאוד.
מה בצד של כנגדו, בצד היותר חילוני, שנמשך יותר למערב?
שום דבר. החיים הרגילים הנורמליים, כאילו נורמליים, שמקובלים בכל מקום. שהאגו של האדם, לא הנקודה הדתית שבאדם, אלא החיה שבתוך האדם. האגו שלו הגשמי, הייתי אומר הבהמי, נמשך לחיים טובים, שקטים, רגועים, להביא ילדים, לבנות בית, להתקיים יפה וטוב. ולחיות חיים יפים, טובים, נוחים, כמה שהגוף, מה שגוף דורש, אני רוצה לספק לו. ואני נהנה מזה. לא לרוח שלי, שיהיה לי עולם הבא, עם האגוריות, עם כל מיני דברים, לא יודע שם כמה שקורה. אלה לעת עתה.
אני לא מבין כאן משהו. אמרת שאנחנו כמין אנושי צריכים בסופו של דבר להגיע לאיזשהו מקום מאוזן.
כן.
שלמרות שיש זרמים הפוכים, ציירת את זה כמו איזה אש ככה בוערת, אבל מעלה איזשהו קרום שמכסה, ועליו אנחנו עומדים אל תוך חיים הדשים. שלמרות כל ההתנגשויות והניגודים בינינו, אנחנו בונים משהו מאוזן ומשותף. הבנתי את התמונה
כן.
הסופית?
כן.
לכאורה, הקו שיותר מוביל למקום כזה של לקבל את האחר ולהיות באיזון גם עם השונה ממך, זה נראה יותר כקו החילוני בקרב המוסלמים. אז למה אתה צופה קדימה ואתה אומר שדווקא המוסלמים הדתיים הקיצוניים הם אלה שיגברו על הקו שהוא נראה יותר, שיכול לקבל איזשהו מתינות, איזון והחלת
יש האחר? יש להם עוצמת הכוח הרבה יותר גדולה. כי יש להם צדקת הדרך. יש להם שכר שהוא למעלה מהחיים. ולכן הם מוכנים ללכת אדמה עד למות.
מהצד
הם
של
מוכנים להיות קורבנות. כי זה, בשבילם זה לא קורבן. זה תשלום קטן כאן, ברגע שהוא מתפטר מהחיים האלה שלו, שאין בהם רווח של כלום, לחיים הנצחיים הוא מחליף אותם. הוא רואה עד כמה שזה ממש לא כדאי. אם אתה עוצר אותו ברגע שהוא רוצה למות על קידוש כביכול, כן, המטרה שלו, אז הוא ברוגס עליך, למה אתה מפריע לי? אני הולך עכשיו לקבל משהו ענק, נצחי. כן? אז זה ודאי שאף אחד לא יכול להתמודד נגדו, חוץ מזה שיש כאן שיטה מאוד ארמומית מיוחדת שהיא אפילו בכלי תקשורת שרצה שם באינטרנט מחנכת כל אחד ואחד להיות שחית.
מהצד של הטבע זה נראה מוזר, כי כאילו הטבע היה צריך לבחור בטובים, היה צריך לבחור באלה שהם כן הולכים לכיוון של יותר איזון וכן הולכים יותר לכיוון.
אבל הם לא יודעים מה זה איזון. לא, לא. מילה של איזון אין גם כן באחרים. באירופה ישנה מילה של איזון? גם כן לא. באירופה זה סוג אחר. בוא נהנה מהחיים בצורה אחרת. השניים נמצאים בהתנגשות. אלה אומרים, אנחנו רוצים ליהנות כך, ואלה אומרים, אנחנו רוצים ליהנות כך. וזהו. לא יותר.
אני רוצה, זה מחזיר אותי למשהו שמאוד מעניין שאמרת בהתחלה על אגו של עם, ועל הטבע הרוחני של עמים בכלל.
כן.
ודיברת על זה שבעצם יש השפעה של אקלים, של היסטוריה, של מלחמות, של כל הדברים האלה על, 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 על עם. כשזה נראה כביכול על פניו השפעות חיצוניות, ואתה מדבר על זה שבעצם יש לזה השפעות הרבה יותר פנימיות.
לא, זה היה. זה היה. האופי של העם, כל עם ועם, כל אומה ואומה משבעים אומות, זה פעם היה מאוד בולט ומאוד שונה. בעידן החדש זה ממש מתעטש. זה מצד אחד, ומצד שני זה מגיע למצב שבכלל אי אפשר להבדיל בין האנשים, אפילו בשפות שהם מדברים. כי אנחנו מתקרבים למצב שכולם צריכים להתחיל להתחבר ביניהם. ולכן אנחנו נמצאים כבר במצב שהטבע מקרב אותנו עד כדי כך זה לזה, שאנחנו מתרבבים, יש לנו תרבות משותפת והרגלים משותפים ולבוש משותף וכל זה נעשה סביב העולם האנושי, מה שנקרא, סביב כלל בכלל, ורק הדתות הן מבדילות בין העמים, וגם דתות הן מתחילות להיות יותר אוניברסליות, כמו נוצרות ואסלאם. יהדות זה באמצע ולא נחשב, זה זניח.
למה בצורה, הוא לא נחשב?
נו, בצורה מהותית, כמותית.
מה, של מסה אתה מדבר?
כן, זה, הוא נחשב לפי המהות שלו, אבל לא לפי הכמות, לא לפי העוצמה שנמצאת בכלי תקשורת והכל. הוא ככה באמצע שאי אפשר למחוק אותו, אז הוא נמצא.
בתוך הסלט הזה, בתוך הערבוביה הזאת שהופכת את כולם למשהו אוניברסלי, אם הבנתי את התמונה שלך, למה מתרחשת התהפכות בעם הטורקי, שהיה נראה שהוא נוטה לכיוון אירופאי, ופתאום חזרה לכיוון מוסלמי?
כי הוא נמצא בתפר. חצי שלו באירופה, וחצי שלו באסיה. ותמיד זה היה ככה. אז היה את הטורק, שהוא מושך כולם לאירופה.
נכון.
יש ארדואן ש... ש... שמושך לאסיה.
כן, מה גורם לזה שהוא מצליח להחזיר כאילו רוורס?
הזמן. לא שהוא מצליח, אני לא, 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 לא מייחס אליו שום דבר. זה גם לנפוליאון, לאף אחד, ללנין, לאף אחד.
מה זאת אומרת הזמן?
אלה זה הבובה שמלמעלה מנהלים כך את העולם, ומושכים העם הטורקי עכשיו לאסלאם הקיצוני. ובעיניי, בלי ללא ספק, שהטורקים היו מוסלמים אדוקים, וגם חצי מאירופה, אם לא כולה, ואסיה ואפריקה, כולם ייכנסו תחת דגל הירוק של האסלאם.
ואיפה אנחנו?
וכל הסעודיה ומצרים שהם עכשיו כאילו משחקים במשהו שככה פלורליזם וכן הלאה, זה לא יעזור להם כלום. זה, 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 בכל זאת הם, 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 הם יראו את האסלאם הקיצוני שחי בהם. וכולם הצטרפו ועוד יהיו הראשונים שילכו עם דגל האסלאם ב, 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 במלחמות האסלאם בכל העולם, ובראשית נגד ישראל.
מה זה מלחמות האסלאם בכל העולם?
שהאסלאם, האידיאולוגיה שלו זה לחסות את כל העולם בירוק, שכולם יהיו מוסלמים.
למה זה ככה?
כי זה האידיאולוגיה כזאת, למה זה ככה?
בשביל מה, אבל למה דווקא?
איך רוסים רצו שכולם יהיו קומוניסטים?
מה התפקיד של זה היום בהתפתחות האנושות? למה...
תפקיד האסלאם בהתפתחות האנושות, להביא את האנושות, אם לא בכוח הטוב, אז בכוח הרע, לצורה אחידה.
איפה אנחנו בכל הסיפור, בכל מלחמות האסלאם האלה?
אנחנו בכל הסיפור הזה, שבסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו לא נלמד את העולם באיזו צורה נכונה הוא צריך להתחבר, למעלה מכל הבדלים, ולמעלה מכל הדתות, כדי לגלות את הבורא ולהכיר אותו בחיים האלו, אז אנחנו בזה ניתן לאסלאם להתפתח יותר ויותר, והוא יעשה מלחמות בכל היבשות, עד שיבוא במלחמתו לירושלים, כמו שכתוב בנבואות, כן? ואז אנחנו נצטרך להיכנס למלחמת גוג ומגוג.
השורשים, דיברת על 70 שורשים שהיום הפכו לסלט.
כן.
שהכל מתערבב, בא למשהו אוניברסלי.
לפי התרבות שלהם.
איפה אנחנו, העם היהודי, בכל הסיפור? מה השורש שלנו?
גם אנחנו נמצאים בסלט הזה. כל העם ישראל, חוץ מהאלו שאוחזים בחומת הקבלה.
השורש המקורי היהודי, מה הוא?
שורש לא שייך לא ימין ולא שמאל ולא לכל האנושות.
הוא לא בתוך השבעים?
לא.
אז איפה הוא?
הוא שייך לנקודה המיוחדת. שבכל העמים שהיא נמצאת במרכז שלהם ולא שייכת לאף אחד. נקראת נקודה שבלב.
ומה התפקיד של השורש היהודי הזה?
למשוך את כל הרצון הכללי שנקרא לב של כל האנושות, על ידי שורש היהודי, עם ישראל שנמצא בה, למשוך, לעלות למעלה מהעולם הזה, למימד הזה שאנחנו בו נמצאים.
אם הבנתי נכון, אמרת קודם שהתפקיד של האסלאם, ולהביא את האנושות על ידי כוח הרע לצורה אחידה, אוניברסלית. וכנגד זה, אם אני מבין את, את התפיסה שלך, יש לנו, לנקודה היהודית, אפשרות גם ליצור משהו משותף, אבל אחר.
כן.
מהו האלטרנטיבה היהודית בעצם?
אלטרנטיבה שכולם היו מחוברים יחד מעל כל האגו, כמו שדיברנו על כדור הארץ, שהוא התלקח והתקרר כל 30 מיליון שנה, גם אנחנו... צריכים להבין שכל האלו, התקופות האלו, שיהיו מלחמות נצרות נגד אסלאם, אסלאם נגד נצרות וכן הלאה, הן צריכות להסתיים בזה שנעשה קרום מעל כל האש שבפנים, ממשיכה לפעור. כמו שבכדור הארץ היום. כן? ואז הקרום הזה נותן אפשרות לחיים החדשים שעל פניו. כן? לנו, אנחנו קיימים על פני קרום הזה, שעל פני האש הזאת הגדולה שבתוך כדור הארץ. כך אנחנו גם כן צריכים, מעל כל הפשעים האלה ומלחמות ובעיות ושנאה, מה שיש בין כולם, ללמד את האנושות איך לעשות את הקרום, שנקרא מסך, שעל כל פשעים תכסה אהבה. פשעים שם בפנים בוערים, ואנחנו לא צריכים לחבוט אותם ולא לעשות אותם כלום. אלא דווקא החינוך שלנו צריך להיות שאנחנו מעל זה מתעלים ומתחברים בינינו.
הפשעים זה שם קוד לכל הניגודים, לדעות כן. המנוגדות, לתפיסות כן. העולם המנוגדות?
דווקא, לשנאה הדדית.
אוקיי.
זה הפשע בלבד.
השנאה הדדית. והקרום, מה מהותו של הקרום?
הקרום שאני...
איזה קרום יכול לחסות מעל?
מתעלם מעליה, מעל השנאה. מתעלם.
מתעלם? מתעלם? לא הבנתי.
מתעלם ומתעלה.
מה מאפשר לך להתעלם ולהתעלות מהניגודיות?
זה המאמצים שלנו, שאנחנו כך רוצים להיות, בחיבור בינינו. אמנם שאנחנו בשנאה, בינינו, למטה, אנחנו רוצים להיות בחיבור בינינו למעלה. ואז אנחנו זקוקים לכוח עליון, לכוח הטוב שיש בטבע, לכוח החיבור, שהוא נמצא, אבל נסתר. אותו כוח הנסתר, אנחנו צריכים למשוך מהטבע, שיחבר בינינו.
איך כל הסיפור הזה קשור לשורש היהודי, לנקודה היהודית, זה... שאמרת שהיא בלב ה...
החיבור בינינו, הוא נקרא יהודי, איחוד. כולנו במצב אחד, המושלם.
הזכרת קודם שהתכלית של, של, של העם היהודי היא להביא את כל בני האדם לחיבור מעל כל ההבדלים, מעל כן. כל הדתות, כדי לגלות את הבורא. כן. איך הבורא שייך פה בתמונה?
אותו כוח הנסתר, החיובי, שעוזר לנו להיות למעלה מהשינה, הוא נקרא בורא.
הוא שייך לדת מסוימת?
לא, הוא שייך לכולם, זה כוח חיבור ואהבה.
הוא שייך רק למאמינים?
לכולם, זה כוח הטבע. אין כאן מה להאמין, צריך לגלות אותו ולהשתמש בו.
לכל השבעים אומות הוא שייך?
כן, לכולם.
זמן שלום נגמר, רב לייטמן. תודה רבה רבה לך, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.